עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה. היום אני רוצה לדבר איתכם על כל מיני גורמים לכאבי ראש שאולי יש לכם, אנחנו לא בטוחים ממה זה. אולי זה מהחדשות ומהסטרס, אבל אולי זה קשור למה שאנחנו אוכלים. אני גם רוצה לדבר עם חקלאי השבוע שלנו על פיטאיה. משהו מיוחד שלא הרבה יודעים אפילו מה זה. כן, מסתבר. וגם אנחנו נדבר עם מיכל קדוש בפינת מנשנשים סדרתיים, איזה סרט או סדרה כדאי לנו לראות השבוע, ומה לנשנש מול, יש לי רעיון בשבילכם, לצ'יפס קולורבי. בפינת המיתוסים, אנחנו ננפץ את המיתוס ששוקולד מריר הוא יותר בריא, אז התשובה היא ממש לא, בכל מקרה. אחר כך גם יהיה לנו מחקר על פעילות גופנית אירובית, במחלות לב. האירובי עדיף למניעת מחלות לב מכל פעילות גופנית אחרת. גם בפינה טוב לדעת אני רוצה להדגיש איך אפשר לדעת אם חסר לכם מגנזיום. ובמתכון לשבת יש לנו מתכון של מרב מדמוני מטופלת שלי. שימו לב, משהו במקום ג'חנו לשבת. משהו שאפשר לאכול עם ביצה קשה ורסק עגבניות וליהנות באותה מידה. ברבע מכמות הקלוריות ובערך תזונתי יותר גבוה, פרצל מבושל ואפוי מקמח מלא ושמן זית. מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103 או לשלוח וואטסאפ ל-054-70-103-70. אפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו או לדף הפייסבוק של הקבוצה שלי של הרדיו. לצפות בשידור, לשלוח שם שאלות, לשתף, לסמן לייק, מה שרוצים. אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראי לשידור בני שאולסקי, שגם לא יודע מה זה פיטאיה. עורכת הדיגיטל, מיכל קדוש, ואחראי לשידור בפייסבוק, אליעזר בן יהודה. ולפני שאני מתחילה, אני גם רוצה להתנצל על הקול המוזר שלי, הייתה לי מרוב שאני מדברת כנראה, שאני איזשהו לקח לדבר טיפה פחות, הייתה לי דלקת במיתרי הקול, היום אני סוף סוף יכולה לדבר קצת, אז אני יודעת שהקול נשמע קצת מוזר, אבל אני מניחה שזה לא כזה נורא, יותר חשוב מה אני אומרת, מאשר איך הקול נשמע. ואני רוצה לדבר על כאבי הראש, וגם על כאבי ראש קיצוניים, מיגרנות, אוקיי? אז הרבה פעמים יש לנו כאב ראש מעייפות, מיום ארוך שנגמר מאוחר, משינה לא טובה יום קודם. הרבה 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 דברים יכולים לגרום לכאב ראש. ולפעמים גם, אוקיי, אנחנו חיים עם זה. אבל לפעמים אפשר להימנע מזה ממש בקלות, אם רק נשים לב לכמה מאכלים, לא יותר מדי אני חייבת להגיד, שאפשר להימנע מהם ולשפר את איכות החיים בצורה משמעותית. אפילו סוג השתייה שלנו יכול להשפיע לפה ולשם, ומזה אני רוצה להתחיל. מים, חוסר מים. שתייה מועטה זה אחד הגורמים החשובים ביותר לכאבי ראש. הרבה פעמים בחול אנחנו לא שמים לב ושותים פחות, מגיע סוף היום, כאב ראש מיותר. מים, חשוב, חשוב, חשוב. עכשיו, פרט לעובדה, שכדאי לשתות לבריאות הכללית שלנו, אני מציעה הרגל כזה, כוס מים שלמה, לפני כל ארוחה, זה גם משלים לנו יפה את כמות המים שאנחנו שותים, וגם יכול לעזור לירידה במשקל, כי נמצא שכוס מים לפני ארוחה, מסביע אותנו ועוזר לנו לחסוך קלוריות בלי לשים לב. אם לא טעים לכם, שימו קצת לימון במים, אני גם ראיתי בעבר פרסומות לעידוד שתיית מים שהם לוקחים קנקן, שמים בפנים פרוסות אגס מלפפון ותפוח, וככה משהים את הקנקן של המים, תקשיבו, זה סופג טעמים בלי לספור קלוריות. מדהים, 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 וכיף וחגיגי כזה. אני מציעה לנסות גם את זה. עוד דבר שכדאי לשים אליו לב זה טירמין. עכשיו זה נשמע כמו כללה אולי באמת, וזה חומר שנחשד כגורם לכאבי ראש בהרבה הרבה מחקרים. מחקרים אחרים אמרו שזה לא נכון, אבל עדיין יש הרבה שמוצאים שהימנעות מהמאכלים שמכילים טירמין יכולה לעזור להם. איפה הוא נמצא? גבינה צהובה, שימו לב, בעיקר בפרמז'ן וברוקפור, בשוקולד, ביין אדום, בירה, ורמוט, ליקרים, בבשר אדום, בעיקר בנקניקים. עכשיו שימו לב, כרוב כבוש, דגים מלוכים ואנצ'ובי, גם בפירות יבשים כמו צימוקים ושזיפים מיובשים, גם ברוטב סויה. עכשיו, הימנעות מאחד מהם יכולה לעזור, אבל צריך לשים לב שהשילוב שלהם יכול להיות המשפיע ביותר. למשל, מי שאוכל טוסט עם גבינה צהובה ושותה קפה באותה ארוחה, או מי שאוכל בשר אדום ושותה יין באותה ארוחה, זה כאילו הכי לטוב. שימו לב, תרשמו לכם, אם יוצא שאתם סובלים מכאבי ראש כמה שעות אחרי צריכת המאכלים האלה, אולי שווה להימנע ממנו. עוד משהו שכדאי לשים לב אליו זה דילוג על ארוחות. יש אנשים שבלי לשים לב, יום עמוס, מדלגים על ארוחות, נמצא שדילוג על ארוחות בקרב אלה שעלולים לאכול בשעות קבועות, זה עושה שינויים ברמות הסוכר בדם ושינויים בלחץ הדם ולכאבי ראש. מעבר לאכילה בשעות קבועות יפחית כאבי ראש להרבה אנשים. מה עם קפאין עולה השאלה? ספור, אני לא יכולה להגיד לכם כן תשתו או אל תשתו, כי ההשפעה של הקפאין היא בדיוק בשני כיוונים הפוכים. יש כאלה שהקפאין גורם להם לכאבי ראש, ואחרים אם הם נמנעים מקפאין זה עושה להם כאבי ראש, כי הם כל כך רגילים לשתות קפה, אז למשל אם הם ביום צום, כמו יום כיפור שהיה לאחרונה, פתאום יש להם כאב ראש, רק בגלל העובדה שהם נמנעו מהקפאין. אז גם זה רק לשים לב. אלכוהול כמובן גורם לכאבי ראש בפני עצמו, בעיקר בהנגובר, למחרת, אבל גם, כי למשל יין אדום, או יין בכלל, מכילים ביסולפית, אם זה חומרים משמרים שהרבה רגישים אליו, וזה גורם להם לכאבי ראש. אז מכל סוגי האלכוהול, דווקא הכי גרוע במקרה של זה, של כאבי הראש, זה היין, מכל מיני סוגים. ודבר אחרון, חומרים משמרים מסוג ניטריטים. אלה גם נחשבים מסרטנים וכדאי להימנע מהם, וגם גורמים לכאבי ראש. הם נמצאים בעיקר בבשר משומר, המבורגרים, נקניקים, נקניקיות, חלק מהפסטרמות, כל אלה. עדיף להימנע מבשר כזה באופן כללי לכולנו, אבל גם לבדוק אם הוא גורם לנו לכאבי ראש. סליחה. שינוי בתזונה יכול לעזור, ואני מציעה לכולם לנסות את זה. אוקיי. ואנחנו עוברים לפינת חקלאי השבוע שלנו. סליחה, 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 איתנו על הקו, נועם ארצ'יק, שלום.
אהלן.
אתה מגדל פיטאיה? מה יהיה?
כן.
תספר לנו קצת, בינתיים עד שנשתש לוק.
פיטאיה, סוג של עץ. עץ, כמו כל עץ, צריך לחכות 4 שנים עד שאוכלים את הפרי הראשון, אז פיטאיה זה עץ שהוא סוג של קקטוס, והוא מאוד מיוחד שצריך לגדל אותו תחת רשת צל, אין הרבה עצים כאלה. זהו, מאוד בריא. באנגלית זה נקרא דרגון פרוט. ככה הרוב האנשים מכירים אותו, יש לו טעמים מיוחדים וטעימים, יש לו הרבה צבעים. יש לו צהוב בחוץ, לבן בפנים, ורוד בחוץ, ורוד בפנים, סגול, סגול, יש כל מיני. ומטריף, מעניין, כיף, טעים.
איפה בעיקר הוא גדל?
הוא גדל במדינות המקור, אני חושב בווייטנאם, ואצלנו בארץ יש זנים חדשים שפיתחו פה, שהם מתוקים והרבה יותר ממה שמגדלים שם, ממה שמוכר שם.
אבל בעולם... איפה בארץ הוא גדל?
לא, בארץ הוא גדל במגוון המקומות, יש ברמת הגולן, יש גם בצפון הנגב, אנחנו נמצאים בבני נצרים, בעוטף עזה, במועצה האזורית, יש כל תמוד על פול מצרים. הוא גדל במגוון מקומות בארץ.
אני גם מכירה אנשים מטל שחר שמגדלים אותו, אנשים שמגדלים בחצר.
כן, זה קקטוס מאוד מצוי כזה בחצרות, אבל לא מכירים אותו כמביא פירות. בדרך כלל הוא לא מביא פירות לאנשים בחצר, כי המיוחד בו שהוא מביא פרח, כל פרח פורח לילה אחד, ובאותו לילה שהפרח פורח צריך להביק מזן אחר, להעביר אבקה מזן אחר לפרח הזה. אם הוא לא קיבל באותו לילה את האבקה, אז הוא לא יחנוץ ולא יבצר פרי.
מה זה אומר? שמי שמגדל אותו צריך להיות ער כל הלילה בשביל להביק אותו?
או שהוא הוא לא חייב יותר כל הלילה, הוא צריך להיות על זה ולשים לב שאם יש פריחה גדולה הלילה, או להביק בלילה, או להביק מוקדם בבוקר, לפני 8-9 בבוקר, לפני שהדבורים יקחו את כל האבקה.
מה זאת אומרת, הדבורים, אני צריכה לי, שמים את זה ברשת או משהו שהדבורים לא יגיעו?
לא, בעיקרון מגדלים את זה בבית רשת צל, בבית גידול שהוא עם רשת צל עליו, עושה 40% צל לפחות.
זאת אומרת, אין לי סיכוי אם אני רוצה לגדל את זה בחצר?
לא, זה מאוד פשוט, בגודל לבד, רק צריך שיהיה לך שני זנים, ובזמן שיש פרחים להביק מאחד לשני. אנחנו יודעים, וגם הפועלים מאוד מנוסים בזה, הם יודעים שבנת ההפרחות, כל בוקר שהם הולכים לשטח ב-6 בבוקר, הם קודם כל עוברים את בת איטאיה, בודקים אם יש פרחים, ואם יש פרחים, אז ישר הם מתחילים לשאוב אבקה ולהעביר את האבקה מזן לזן.
איזה קטע?
כן, אחרת
לא, תקשיב, זה מעורבות מאוד גדולה של האדם בגידול, אני כאילו מניחה. אם כן, צריך כן. לשאוב אבקה, מה יש להם, שואב אבק? איך עושים את זה?
כן, ממש ככה, שואב אבק כמו של אוטו כזה קטן.
מה אתה קטן. אומר?
כן, עוברים את הרחתר, שואבים את האבקה, מערבבים עם מכחול את כל האבקות.
עם ביחד, מכחול?
כן, עם מכחול, אחד
מהתיקים. טוב, נשמע פצצה. זה בטח חוויה שאין, אם אני רוצה להשתתף בה, אני לא יכולה, נכון? זה לא שמזמינים את הציבור לאיזה חוויה כזאת להתחיל להביא פה.
זה הכל בתיאום מראש, למה לא?
אפשר? איך עושים את זה?
דברי איתי בפרטי, אני אסביר לך.
לא, חשבתי אולי אנחנו יכולים לעניין מאזינים שלנו שיגיעו שם.
עונת הפריחות היא מתמשכת מיולי עד סוף אוקטובר.
אז עכשיו כבר לא.
מתי זה יפרח, אבל אני יכול לדעת שבועיים מראש מתי לפרחים, כי אני רואה את הפקעים.
עכשיו יש כאילו, אבל פירות אחרי כל ההפקות האלה והדברים האלה?
כן, אנחנו כבר קוטפים, קוטפים כבר מיולי התחלנו לקטוף.
ואיפה אפשר לקנות?
השווקים עכשיו מלאים, עמוסים בפיתאיה.
תקשיב, אני קודם כל חייבת להגיד לך שכשבדקתי את הערך התזונתי של זה, אני באופן אישי לא מכירה כל כך את הפרי הזה, ואם להגיד את האמת גם לא קניתי אותו כל כך, אבל הוא עשיר מאוד בוויטמין C, במגנזיום, בנוגדי חמצון כמו ליקופן, בעיקר נראה זנים האדומים והסגולים יותר, שזה נוגד חמצון נגד סרטן הרמונית ונגד קטרקט, יש בזה גם עוד הרבה סוגים של מינרלים שממש שווה לאכול את הדבר הזה.
כן, עכשיו, הוא, גם מאוד, הוא גם מאוד מאוד מתוק, בעיקר הזנים החדשים בארץ.
באמת? כמה אחוז סוכר?
אני לא יודע להגיד לך.
אתה לא בודק את הדברים האלה?
לא, האמת שלא.
וואלה.
אנחנו לא בודקים את זה.
עכשיו, אם אני מדמיינת נכון, הרבה אנשים לוקחים את זה רק כקישוט למגשי פירות, זה נכון?
אוהבים את זה מאוד, כי הצבעים של זה מאוד חזקים ובוהקים. כן. אבל להגיד שזה רק בשביל היופי זה לא...
לא, ברור, אבל כאילו, ואיך המחירים של זה?
המחירים של זה עכשיו, עצמיים, מה שהחקלאי מקבל זה לא מה שנמכר בשווקים, כן, אבל אני ראיתי את זה לא מזמן באיזושהי חנות ב-30 שקל לקילו, שזה היה נראה לי מאוד חריג וגבוה ביחס למה...
גבוה? למה? זה בסדר יחסית למה שהולך היום? אפילו גווניות שרי עולה הרבה יותר.
ביחס למה שחקלאים מקבלים היום אחרי...
איזה הפרש.
כן, זה מאוד משתנה. מאוד משתנה גם מתחילת העונה שיש קצת, ועכשיו שיש הרבה, אבל הציבור הישראלי לומד להכיר את זה לאט לאט.
זהו, לאט לאט, כאילו, אני גם כן בחיים לא קניתי, אני מודע. אבל עכשיו עשית לי חשק.
יש לנו עוד הרבה עבודה, יש עוד הרבה עבודה, והרבה...
כן, אה?
כן, אנחנו צריכים להכיר את הפרי לאנשים, אנשים ממש אוהבים.
כן, נשמע טוב. תגיד, גם אני יכולה, זה קשיח מבחוץ, אני יכולה לקחת אותו איתי לאנשהו?
כן, די קשיח, אבל זה לא כמו תפוז, כאילו זה...
זה לא כמו תפוז, אני כאילו צריכה לידי סכין, לקלף את זה וכו' וכו'.
עדיף, לחתוך לשתיים, זה יותר נוח, אבל אפשר גם לסדר, מה עדיין, לא...
כן, לחתוך מראש, לקחת בקופסה כבר חתוך. כן, טוב, שם. נשמע פצצה. מה משקל ממוצע של פרי אחד, רק שאני אדע כמה קלוריות?
סביב 300 גרם בערך ממוצע.
אהה, עם הקליפה 300 גרם.
כן, זה לא זני קיץ, יש גם זני חורף שהם בין קצת יותר מאוחרים, יותר קטנים בדרך כלל.
הבנתי. טוב, בכל מקרה פרי אחד שלם נחשב מנת פרי בזמן דיאטה.
אוקיי.
יופי, נועם ארצ'יק, תודה רבה 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 רבה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, ולכו תקנו פיטאיה בכל הצבעים, נכון? כל הצבעים, מעולה. תודה רבה.
בכיף, שבת שלום.
אוקיי, מאזין, מנששים סדרתיים, מי? מיכל. אוקיי, אנחנו עוברים לפינת מנששים סדרתיים. תקשיבו, זה מתכון שוותיק שלי, ששכחתי ממנו. צ'יפס קולורבי. שווה לכם להיכנס לאתר אחר כך לראות את התמונה, כי אי אפשר לראות שזה צ'יפס מקולורבי, זה נראה צ'יפס לכל דבר ועניין, והוא כמעט בלי קלוריות. כמו שאנשים אוהבים להגיד חינמי, זה לא בדיוק חינמי, אבל זה חופשי לגמרי. ריח של צ'יפס, מרקם של צ'יפס. בוא נגיד לא בדיוק אותו טעם, אבל בשביל זה שאלה זה קלוריות, שווה להתפשר. לוקחים קולורבי, חותכים אותו לצ'יפסים. עכשיו, נורא חשוב, כדי שיצא לו את הצבע הנכון בקערה, מערבבים את כל הצ'יפסים האלה עם כף שמן זית, ועם תבלינים שעושים צבע. פפריקה, חוויג' למרק, אם רוצים קורקום וכמון, כל מיני דברים שעושים את זה, ומלח כמובן, שעושים את זה צהוב כתום כזה. עכשיו, אפשר להרבב את זה בקערה, גם אפשר לשים את כל התחולה של התבלינים, יחד עם הצ'יפס קולורבי הזה, בסקית, עם הכף שם, עם כף השמן, להרבב, 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 ואז להעביר את זה לתבנית, על נייר רפייה, לאפות, 20 דקות ב-180 מעלות, כל התבנית בערך, מה? 50 קלוריות, במקום 1,000 קלוריות של צ'יפס מתוגן במסעדות. אם אתם תעשו את זה, כדאי לכם לנשנש את זה מול, אני לא יודעת מה, תכף נשאל את מיכל, קדוש שלנו, מיכל שלום.
שלום איה, מה שלומך?
כן, כמו שאת שומעת, שלומי מצוין, אבל הגרון שלי לא פועל.
בסדר.
קיבידי לטוב, אבל יש תקלות קטנות. אוקיי.
טוב, אז אנחנו היום נדבר, קודם כל, על איזשהו סרט צרפתי נחמד, שראיתי לאחרונה, נקרא נובורישים.
איך?
נקרא נובורישים, ובאנגלית נקרא All Time High, עכשיו, שזה שם שונה לחלוטין.
נכון.
בגדול.
איפה הוא משודר?
הוא בנטפליקס.
אוקיי.
הוא צרפתי, אבל הוא גם יזכיר לנו את הבית, כי יש שם קטעים כזה קצת על ישראלים. בגדול זה איזושהי מיליונרית, שכזה צעירה כזה, שפשוט קורא ביטקוין, והיא מכירה אדם שמתחזה למישהו מאוד מאוד עשיר ומבוסס, סוג של נוכל טינדר כזה, מתגלה כתפרן, מאוד מאוד. סרט חמוד שהוא גם בהתחלה מתחיל כסוג של קומדיה וממשיך כסרט פעולה בכלל.
מה את אומרת? אבל נשמע נחמד. זה חדש?
זה מהחודשים האחרונים, אבל הוא כל פעם עולה במומלצים, וגם יש שם רכש ישראלי, שהיא שחקנית ישראלית
שמשחקת
בצרפת, קוראים לה יובל יבקובסקי, והיא משחקת שם דמות שקוראים לה יעל, זאת אומרת שזה ממש
יופי, לקחו את הישראלית שתדבר גם עברית לפעמים, וזה בכלל יצא.
והיא מדברת אבל צרפתית מופלאה, שזה תמיד
מופלאה,
ובחורה, עכשיו היא גם משחקת פה בארץ, כי צרפתית נהדרת.
איך כל הסרטים על הביטקוין בסוף יוצא עם רמאים?
כי כנראה שזה העולם, אני כל כך לא מבינה בעולם הזה.
גם אני לא.
כן, רחוק, רחוק מאוד ממני.
אז עוד פעם איך קוראים לזה? מה אני מחבב? נובורישים.
נובורישים או All Time High באנגלית.
נשמע טוב, נשמע טוב.
כן, זה נהדר, כמובן אפשר לדבר. הרגשתי שצריך, שחברים חזרה לנו לנטפליקס, אז כדאי לדבר על זה שוב, שעכשיו אפשר לראות חברים גם שם.
חברים, כן.
כן, שזה, כל פעם יש דיאלוגים, נטפליקס מוריד ומחזיר, וסיינפלד וחברים, וזה כמובן...
תגידי, אני חייבת לשאול אותך, אבל כל הסדרות האלה מפעם, פעם, 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 יש שם דברים שהם טיפה לא תופסים היום לפעמים.
זה נכון, תראי, זה נכון. אני כן יכולה להגיד שבחברים הרוב נשאר נעים ונוסטלגי ואיכותי, כן, פה ושם קצת ביחוד שאולי...
זהו, בדיחות על נשים, על תחרות מלכת היופי, על כל מיני, לא יודע, דברים שלא היו עוברים.
כן, היום, בוא נגיד, היום היו עושים את זה קצת אחרת. כן, נגיד שגם סיינפלד פחות טוב בעיניי, וביקורות...
וואלה.
כבר ביקרו אותי על זה, כבר אמרו לי שאני לא בכיוון, אבל גם סיינפלד פחות רלוונטי, כמו
שכבר. מותר לך להגיד מה דעתך בתחום הזה, נראה לי.
חברים, זה משהו אחר.
באמת? אז כדאי?
תמיד כדאי, תמיד כיף. כן. אפילו אם אתה מכין צ'יפס קולורבי ברקע. נהדר. ולך כן. היה משהו שראית לאחרונה ש...
נכון, אז בעברית קוראים לזה מאחורי המספרים, שזה שוב שם מבלבל, כי אז חיפשתי behind numbers, אבל מספר דבר שקוראים לזה hidden figures.
כן, ראיתי.
זה סרט, סרט, סרט דרמה, זה לא דוקו, אבל זה מבוסס על סיפורים אמיתיים של נשים בנאסה, מלפני, ב-1961 עד 1969. מדהים, סרט מעניין וכיפי ו... מרגש, ואני, ואחת אפילו נפטרה לו מזמן, חיית גיל איזה 100 ומשהו, וקיבלה איזה שכמה פרסים, שווה לראות, בקיצור, שווה לראות. כן, כן, ממש העביר לי את הזמן מהמם, ונהניתי מכל שנייה. אז Hidden Figures מאחורי המספרים, גם בנטפליקס.
נשמע נהדר.
יופי. תודה רבה רבה, מיכל קדוש שלנו. תודה רבה.
ביי ביי.
אוקיי, נעבור על פינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
טוב, היום בפינת המיתוסים אני רוצה לדבר איתכם על שוקולד מריר. האם הוא באמת יותר בריא? אני שומעת הרבה אנשים שאומרים, אני לא אוכלת שוקולד, זה לא בריא. אני אוכלת שוקולד מריר, זה כאילו הרבה יותר בריא. זה יכול להיות יותר בריא, אבל זה לא בהכרח. למה? יש הרבה שוקולדים שכתוב עליהם מריר או מריר מעולה, ואין להם שום יתרון, כי אם אתם מסתכלים על רשימת הרכיבים שלהם, תוכלו לראות במקום הראשון סוכר. אז מה עשיתם פה? זה שזה לא חלבי, זה לא אומר שזה יותר בריא. יתרון של שוקולד זה אם השוקולד מכיל הרבה 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 יותר קקאו ומוצקי קקאו, והרבה הרבה פחות סוכר. בקקאו נמצאים כל היתרונות הבריאותיים של השוקולד, כמו שזה הגיוני לחשוב. הרבה נוגדי חמצון שמפחיתים סיכון למחלות לב, אפילו מאיטים תהליכי הזדקנות, עוד כמה שזה נשמע מצחיק, מרגיעים ומשפרים מצב רוח בקקאו. לא כל שוקולד מריר מכיל יותר קקאו, כדאי לכם לבדוק על האריזה, חייבים לבדוק על האריזה. עכשיו, בוא נגיד, אם יש שוקולד שמכיל, כתוב לכם בגדול, 80% קקאו, 70% קקאו, אז בואו, יש סיכוי שיהיה בו פחות סוכר והוא יהיה הרבה יותר טוב, אבל זה לא בהכרח. תקראו לאריזה. בעיניי בכלל, עדיף לבחור שוקולד מריר ללא סוכר. השוקולד המרירים ללא סוכר, מכילים בדרך כלל את הממתיק מלטיטול, שהוא בסדר גמור ואין איתו שום בעיה בריאותית, בכלל, בכלל, בכלל. אבל עכשיו אם נתייחס לקלוריות, בשוקולד ללא סוכר לא תמיד יש פחות קלוריות, לפעמים כן, אבל לא תמיד. וגם בשוקולד מריר אין פחות קלוריות משוקולד חלבי רגיל. תסתכלו, אני לא יכולה להגיד שמות של חברות בעצם, אבל יש חברות שכאילו השוקולד שלהם נחשב יותר טעים, יותר איכותי, מחול. תסתכלו עליהם, מה כתוב לכם ל-100 גרם? אתם תראו שבשוקולד מריר אפילו 70%, יש מעל 600 קלוריות ל-100 גרם, בעוד בשוקולד חלבי רגיל יש בסביבות ה-500 ומשהו קלוריות ל-100 גרם. אז אפילו יותר. אז זה ששוקולד מריר זה לא בהכרח הופך אותו ליותר בריא, זה לא בהכרח הופך אותו ליותר דיאטטי, פשוט חייבים לבדוק את זה על האריזה. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, מאיה.
שלום, שלום, מה שלומך?
כמו כולם, פלוס מה שקרה גם בלילה. היה מאוד חסר, כן?
מה קרה בלילה? על מה את מדברת? קרה כל כך הרבה דברים.
שהצליפו את האוהדי מכבי.
כן, קורה, קרו מלא דברים בלילה.
כן, זה חשוב בגלל שהיכו אותם קשות, והם צריכים מאוד מאוד להיזהר עכשיו ולהתאגר.
שנייה רגע, אני מפסיקה אותך, כי הטכנאי שלנו פה, בני, אומר שיכול להיות שאת מדברת על ספיקר, ויש לך איזה הד מאוד מאוד מוזר כזה. הלו? אוקיי, בודקים איתך תכף, ואנחנו נראה, וגם נעבור אולי לקטע התזונתי, ולא נדבר על, על אמסטרדם, כן, אבל בינתיים, אוקיי, עד שהיא כבר, היא לא על הקו, נכון?
כן, על הקו.
יופי, הנה, עכשיו שומעים קצת יותר טוב, בני?
כן, אבל אני לא שומעת.
לא נורא, אז תשאלי את השאלה.
כן, אני רציתי לשאול בקשר לאנונה, ומאוד נעלבתי בשמה,
אנונה?
שאתה סתם לא הזכרת אותה, ולא...
וואו, את צודקת לחלוטין.
ולא הצעת לנו איזה מגדל.
צודקת, אני רושמת, אני רושמת לי את זה, ואנחנו נחפש מגדל, אנונה.
אני רציתי לשאול, עד איזה חודש היא זמינה בשוק?
כן. אנחנו אנחנו חד משמעית נצטרך לשאול מגדל אנונה, כי אני לא רוצה לתת לך תשובות לא מוסמכות עד מתי היא זמינה. אני רק יודעת להגיד לך, שאימא שלי מאוד 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 אוהבת אנונה, והייתה לנו שכנה שגידלה עץ אנונה, והאנונה אצלה על העץ לפחות, הייתה כאילו, נגיד אם היה לה נגיד 30 אנונה על העץ, כולם הבשילו באותו יום וזהו, ועכשיו את לא יכולה לאכול 30 באותו יום, ואי אפשר לשמור את זה, זה לא נשמר טוב וזה די נרכב, אז אותה שכנה הייתה מחלקת לכל מי שאוהב מהרחוב אנונה כדי שיוכל לאכול. כן,
אז דווקא אולי זה העץ שלה, כי זה לא ככה תמיד.
באמת, את חושבת?
גם
אנחנו נבדוק את הנושא עם חקלאי כמו שאת רוצה.
היא לא הבשילה באותו זמן. אני רציתי לשאול איזה דברים מיוחדים יש לה, אם את יודעת.
אני, קודם כל אני יכולה לעלות מגדל, ואז יהיה לך תשובה יותר מורחבת בנושא, אבל כבר, אבל בלי קשר, אני יכולה להגיד לך שהיא מצטיינת דווקא בכמות סידן יפה. יש בה יחסית יותר ברזל מאשר בפירות אחרים, שזה מעולה, גם. וגם אני יכולה להגיד לך שיחסית צריך להיזהר איתה כשמדובר בילדים, בגלל כל הגרעינים שאין זנים ללא גרעינים, עד כמה שאני יודעת, אבל שוב, אנחנו צריך לשאול מגדל, ואת כל זה אני אבדוק, אני אפילו לא יודעת.
גם מוצאים את הגרעינים, אני נתתי לנכדים שלי מגיל קטן, הייתי מוציאה את כל הגרעינים אחד אחד.
מה את אומרת? איזה השקעה. יפה מאוד.
כן.
כן, עכשיו...
אהבו את זה מאוד, ילדים מאוד אוהבים, כי זה רך וזה מתוק.
בטח, אז זהו, אז יש לזה בערך 13% סוכר, שזה טיפה יותר מפירות ממוצעים, בוא נגיד, אחרים, אבל לגבי איפה מגדלים, וכמה אנחנו נצטרך לבדוק את זה, אם באמת
איפה
מגדלים.
איפה מגדלים פחות מעניין אותי, עד מתי היא זמינה.
אם את רואה אותה, אז היא זמינה, אם חסר,
כן,
הסימן שלה.
כן, אבל לא שנה שעברה... אני ראיתי את זה פעמיים שלוש, אולי בגלל המחיר, כי המחיר של הלוט בול זה בערך כמו הפיתה, מה שדיברת, מבחינת מחיר.
לא יודעת, מה שהוא אמר זה לא מחיר.
אבל יותר נוחה לשימוש, הייתי אומרת, אין את כל הבליטות האלה ו...
מה זה עכשיו? טוב, אנחנו נעלה לשידור מגדל אנונה, תודה רבה לך, תודה רבה. מה אצלי? אין לי טלפון. טוב. אוקיי. ויש לנו מאזין על הקו, כמה פשלת היום, כבר לא יכול להיות יותר מזה. שלום.
שלום, מאיה, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, אני רוצה קודם כל זה לעזור לך. אני מרצה באוניברסיטה, ואני משתמש המון במטרי הקול שלי.
אז תקשיב, לא, אני פשוט הרציתי ביום שבת, ובגלל שזה יום שבת, אז לא נתנו לי מיקרופון, רמקול. וכנראה שצעקתי מול 400 אנשים, כנראה שהגברתי יותר מדי את הכל, ואז, שמאמצים יותר מדי, אז גם יותר קל כנראה לשווירוס יש שם, ואני, זה חד פעמי, זה לא קרה לי עד עכשיו, למרות שכל העבודה שלי זה עם דיבורים, מקווה מאוד ש... עד שבוע הבא זה יבוא לגמרי.
אם כל העבודה שלך זה דיבורים, אז קודם כל אני ממליץ כל 5 דקות לשתות, לשמן את מצרי הכל במים שבושרים ולא קרים.
לא, 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 חס ושלום.
ואם זה חוזר הדלקת, אז ללכת למורה או למורה לפיתוח הכל, היא מלמדת איך להשתמש בכל ואיך לעשות חימום לפני, שזה מאוד, מאוד חשוב.
תודה רבה רבה רבה.
עכשיו לענייננו, אני עובד על עצמי, בעניין שלא לאכול עוגות, אז אני שותה יחד עם הנס קפה אגוזים, בננה, שקדים. האם זה פוגע בערך הקלורי שלהם?
מה פוגע בערך הקלורי?
בערך הקלורי, כלומר, שאני אוכל יחד, שאני שותה נס יחד עם...
לא, מה פתאום?
אני מקבל את אותו ערך קלורי שאני...
ברור. לא, רגע, שנייה, לא הבנתי בך מה אתה שואל. אתה שואל, אם אתה שותה נס קפה עם אגוזים, או אוכל אגוזים לבד, אם הנס קפה משנה את הקלוריות של האגוזים?
כן, ואת הערך...
לא, מה פתאום?
זאת אומרת שזה לא פוגע, כי אני יודע שנס קפה פוגע בשביקת הסידן. האם זה גם פוגע בדברים אחרים?
קפה עלול להוריד בקצת את הכמות הסידן, את הכמות של הסידן ושל הברזל שנספגים. בוא נגיד, זה לא בטוח אם זה בהרבה או בקצת, זה תלוי בעוד הרבה גורמים אחרים שנאכלים באותה ארוחה ובספיגה במערכת העיכול. אני לא הייתי מתחשבת בזה אם הכל בסדר. זאת אומרת, סתם דוגמה, למי שחסר לו ברזל בדם בצורה משמעותית, עדיף להפריד את הקפה מהארוחה. מי שלא חסר לו ברזל בדם בצורה משמעותית, והוא מאוד 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 נהנה מלאכול את ה... משהו שזה לא יהיה, או לשתות קפה מיד אחרי האוכל, או לאכול משהו יחד עם הקפה, אני חושבת שאפשר עוד איכשהו, בוא נגיד, להתפשר על החיסרון הזה, וכן להמשיך עם ההרגל הזה.
הבנתי. ויש הבדל בין קפה שחור לנס קפה בקטע הזה?
קפה, נס קפה וקפה שחור מכילים כמויות שונות של קפאין, אבל הקפאין הוא לא הגורם ה... זה שפוגע בספיגת הסידן והברזל אלה גורמים אחרים שנמצאים בקפה. ומאחר שהקפה השחור נספג ממנו יותר קפאין, מאחר שהוא עבר פחות תהליכים של סינון והשריה במים, אז יכול להיות שיש בו גם יותר מהחומרים האלה. אני לא יודעת על זה, אני צריך לבדוק את חולת החומצה הפיטית, החומצה האוקסלית ועוד שאר החומרים שגורמים, שמונעים. ספיגת ברזל, אני לא בדקתי את זה. נשמע לי הגיוני שכן. אבל זה, שוב, זה לא בגלל הקפאין בפני עצמו, זה דברים אחרים שנמצאים בקפה. עכשיו, שוב, נגיד, אני יודעת גם שאם אני אשתה קפה ואני אוכל משהו ביחד עם זה, יכול להיות שיספג לי פחות סידן וברזל, אבל זה לא מונע ממני לשתות קפה ביחד עם אותו דבר, כי זה מה שעושה לי טוב, וכל עוד אני בודקת והברזל שלי בסדר, או הסידן בסדר, אז אני לא רואה סיבה להתחיל לשנות הרגלים, בגלל משהו שאתה לא יודע אפילו להעריך כמה זה באחוזים, ואם שווה לי לשנות הרגלים בשביל זה.
הבנתי. כל...
אז, זה מש... אז זו דעתי, אבל כן?
כן, כן, את צריך... צודקת.
אה.
את צודקת, באמת.
איזה כיף לי. גם, אז בהמשך לזה, אולי כן שווה לעשות איזה בדיקת דם להמוגלובין, מחסני ברזל, פריטין וטרנספרין.
בסדר, תודה רבה ובריאות.
תודה רבה רבה רבה, תודה. יש לנו עוד מה? מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום שלום, מה שלומך?
תודה רבה שמי, ורציתי לשאול, אני לוקחת ויטמין D של מקבי, וצריך להיות בין 30 ל-50, וכל השנים 28, ומי שיצא לי להחליף את הויטמין D לויטמין D צמחי של מרווה מרושתת.
למה את שואלת אותי את זה ולא את הרופאה שנותנת לך?
את הרופאה, אוקיי, נחליף שאלה.
כי לא, רגע, אני אגיד לך מה, בדעתי באופן כללי, תצאי לשמש קצת. אל תחליפי, אל תקחי אולי את הרמות שלך לא כקיצוניות בהשוואה לטווח שאת מציגה. למה שלא, אני, כאילו, מחקרים מראים שוויטמין D הופך לפעיל, את יודעת, יש לנו באור, הופך לפעיל בהשפעת השמש, ושהאור... המקומות שיותר ויטמין D הופך בהם לפעיל, זה האור של הפנים ושל הידיים שם. ולפי האגודה למלחמה בסרטן גם, יציאה של 10 דקות ליום לשמש, יותר עוזרת מאשר מסוכנת לאור, ועוזרת לנו עם הויטמין D.
אני
בת
68, אז כבר זה לקוי, אני יוצאת הרבה לשמש, יש לי כלב.
אוקיי. עם שרבולים, עם כובע, משקפיים.
לא, קצר.
אז בסדר, אז טוב, אז אני באמת לא יודעת. ואת אוכלת ביצים, דגים?
כן, אבל כן. לא בכמות רבה.
טוב, אז תראי, הרופאה שנתנה לך את הויטמין D, אולי יכולה להחליף לך את המרשם למשהו אחר. להגיד לך אם זה צמחי או במרשם, אני לא חושבת שיש הבדל גדול שאני יכולה להגיד לך כרגע, צמחי עדיף. אני לא יודעת מה אצלך יספג יותר טוב. אז שווה לך לעשות את הניסיון לכל מיני דברים. העניין הוא שכדי לדעת אם משהו עוזר או לא, מה את צריכה לעשות? את צריכה לעשות בדיקת דם כל הזמן. אני לא בטוחה כאילו שאת בכלל יכולה לעשות נגיד כל חודשיים בדיקת דם אחרי תוסף כלשהו, לראות אם יש הבדל. זהו, שאני לא בטוחה. אז איך תדעי? את לא תדעי. אבל אם מה שיש לך כרגע לא עזר, סימן שאותו צריך להחליף, להגיד למה, אני לא יודעת, את צריכה לנסות.
אוקיי, תודה, יש לי עוד שאלה.
כן.
המליצו לי לקחת אומגה 3.
אוקיי.
גם כן של מרווה מרושה.
מי אותו בן אדם שהמליץ לך על המרווה הזאת? עם מישהו שרוצה למכור את המרווה?
לא.
יופי, אני שמחה.
היא חברת בת ליד החברה שלה, והיא אמרה שהם מצוינים.
מה, עוד פעם תגידי? חברה אמרה?
חברה.
אוקיי.
חברה אמרה לי, בקיצור.
אוקיי, בקיצור.
כן.
אוקיי. אני יכולה להגיד לך כזה דבר. אומגה 3 היא חומצת שומן חיונית, כלומר חייבים אותה. יש לנו אומגה 3 צמחית באוכל, שהיא קצת שונה מהאומגה 3 שיש מהחי, שזה בעיקר בדגים. ולא בכל הדגים, בדגי ים, ממים עמוקים, בעיקר בדגי בריכה, הרבה הרבה פחות. ככל שהמים...
כמה פעמים צריך לאכול
דגים רגע.
עמוקים בשבוע?
לא צריך בכלל, רגע, אני רק רואה, תני לי להגיע למסר. הדגים ממים עמוקים וקרים, יהיה בהם יותר אומגה 3, בסדר? שזה okay. כאילו סלמון נורווגי שחי שם במי אפשרת שלגים. כן. אוקיי. מה קורה אם מישהו הוא צמחוני, כמוני למשל, ולא אוכל חיות, כולל לא אוכל לא דגים? מה קורה? היו מחקרים שהראו שבמקרה שהגוף לא מקבל אומגה 3 מהחי, כלומר מהדגים, אם מספקים לאומגה 3 מהצומח, יש לו יעילות המרה של האומגה 3 הזאת, כאילו שהיא תהיה כמו מהחי, יעילות המרה מאוד 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 גבוהה, יחסית למישהו שהוא כן אוכל דגים. כלומר, הגוף חכם, אתה לא מקבל מהחי וכן מקבל מהצומח, אז אני אמיר את זה שזה יהיה כמו מהחי. אתה כן מקבל מהחי, אז אני לא אמיר, ככה הגוף אומר. בשלושה חצי אגוז מלך, או כפית שיעה, או כפית פשטן, יש לך כמות שהיא דומה למה שיש במנה של דג סלמון. להגיד לך שבשביל זה את צריכה לקנות תוספים, אני לא יודעת, את יכולה לשלב צ'יה פשטן או אגוזי מלך בתפריט, וכל יום כמובן, לא כמה פעמים בשבוע, כל יום.
כל יום, אגוזי מלך אני יכולת כל יום כמעט.
נו.
אז יש, באגוזי מלך יש אומגה 3,
כן.
לא ידעתי.
כן, הם אחד רבה. מהמקורות הצמחים העשירים, וגם פשטן מאוד עשיר באומגה 3.
פשטן, אוקיי, נקנה.
עכשיו, הפשטן יספג לך ממנו יותר טוב אם את קונה את הגרעינים, זרעים, יש להגיד, השלמים.
ולכון אותם בבית?
כן, אם את עושה איזה שייק או אני לא יודעת מה, באותו רגע את מקבל, כן, אז זה יספג יותר טוב, ואז את תקבלי את מלוא מה שיש לאותה כפית להציע. כפית שיעה או פשטן זה כלום קלוריות, אין אפילו מה לספור על זה.
הבנתי.
בסדר?
הרבה הרבה תודה.
יופי, תודה לך, תודה רבה
ביי,
רבה.
ביי ביי.
יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום מאיה, זה רבקה, מה שלומך?
רבקה, מה שלומך רבקה?
מאיה, היפה, היפה.
מה זה, מה זה? איזה יופי שברדיו לא רואים כלום.
דוגמני, אני רואה. מאיה, מה שלומך? תטפלי לך בגרון עם דבש.
קניתי בדרך לפה דבש, יש לי צנצנת פה דבש, ואני מכניסה לפה
מדי. דבש עם לימון, עם לימון.
טוב, לימון אין לי פה, זה בבא. כן. כן, עוד יותר תרופת פלא זה לא לדבר, אז איך שאני אגיע הביתה מהרדיו, אני לא אדבר כמה ימים.
טוב, יופי. מה אלה, יש לי שאלה.
כן.
האם את ממליצה על חמוציות למי שיש עודף חומציות וריפלוקס? מה דעתך?
מה איך תיגעת לחמוציות, לעודף חומציות וריפלוקס?
לא.
לא, אין קשר, לא, לא, לא. התשובה היא לא.
כשיש בעיות בדרכי שתן, את ממליצה לסתום.
זה כן, זה כן, אוקיי. אז בואי נעשה סדר.
אבל אם יש עודף חומציות, אז
לשתות? לא. רגע, בואי נדבר. בחמוציות.
כן.
יש, התגלה שיש חומר.
כן.
שהוא מונע את ההידבקות של חיידקים לדופנות שלפוחית השתן.
אוקיי.
כלומר, אם יש לך חיידקים שיכולים לגרום לדלקת בשלפוחית השתן, הם לא ידבקו לדופן של השלפוחית, והם יצאו החוצה בשתן במקום לגרום לדלקת. אז זה מפחית את הדלקת, כן?
כן.
אוקיי. רגע, שנייה. החומר הזה נמצא גם בחמוציות מיובשות, הרבה יותר, אבל נמצא גם בחמוציות טריות, גם במיץ חמוציות יש את זה, והוא לא נהרס בכמוסות חמוציות ובכל מיני תכשירים אחרים. אפשר לקבל את החומר הזה שמונע דלקות בדרכי השתן בכל מיני דרכים. כשהכמוסות זה כאילו פחות קלוריות, החמוציות הטריות זה הכי טבעי, יש גם מיץ חמוציות טבעי לגמרי בלי סוכר, בלי כלום, ראיתי מוכרים את זה בכל מיני... אוקיי. אז זה למניעת דלקות נשנות וחוזרות בדרכי השתן, מצוין. איך הגעת מפה לרפלוקס? אני לא יודעת, כי הרפלוקס...
כי המליצו לי לשתות חמוציות, אבל אני, יש לי רפלוקס ויש לי עודף חומציות בקיבה, אז הבעיה היא, זה יכול לעשות לי יותר רע.
כן, לדעתי זה יעשה לך רע, כי אם יש רפלוקסים, מה שעדיף לעשות זה קודם כל לא לשתות דברים ממותקים, וגם לא לשתות בזמן האוכל בכלל.
כן.
כולל לא לאכול דברים נוזליים שהם כמו מרק או כמו יוגורט, את צריכה לרכז את האוכל שהוא יהיה יותר יבש, יותר מרוכז בקיבה, כדי שזה יפחית את הסיכון שהוא יעלה לך למעלה, וזה פחות קשור לחומציות, כאילו, שאת מרגישה שזה חמוץ, אבל עדיף, כאילו, אם כבר לאכול חמוציות, אז במקרה הזה עדיף לך את היבשות, ולא תמיץ חמוציות.
אוקיי, אפילו שיש לי עודף חומציות בקיבה.
כן, החומציות היבשות לא יעשו לך יותר מדי חומציות ולא רפלוקסים, כי הם שוב, הם יבשות, הם לא יעלו למעלה, הם לא ירחיבו את הפתח של הקיבה ולא יגרמו לעודף הפרשת חומצה.
יופי, עכשיו שאלה שנייה זה על כרוב. יש טרנד היום שזה יכול כרוב כבוש, יש בזה הרבה...
כן, אני שמעתי עם הקורס דיאטה שלי, כולם שואלים אותי פתאום על כרוב כבוש.
כן, נו, מה דעתך?
באמת להגיד?
כן.
תראי, כל
הירקות...
כל הירקות הכבושים, בוא נגיד, יש להם איזו יתרון קטן של התסיסה של החיידקים, והיתרון של החיידקים הפרוביוטים כאילו.
כן, אוקיי.
כאילו, כי זה לא בכמות מספיק גדולה. ושטיפונת ב-12 מהחיידקים האלה, ושוב, זה כאילו, כי זה לא בכמות יותר מדי גדולה.
אוקיי.
אבל יש להם מלא חסרונות אחרים, מלא מלח, מלא מלח יש בירקות הכבושים. אין בהם ויטמינים, כי בזמן ההתססה כבר ויטמין C התפרק. ובנוסף, היום בדיוק דיברתי בתחילת התוכנית, שבקרוב כבוש ספציפי נמצא טירמין שגורם לכאבי ראש. אז להגיד לך...
שמעתי משהו.
עכשיו, אם נגיד... אני לא אוכלת כרוב כבוש. השאלה אם להתחיל לשלב כרוב כבוש בתזונה רע בגלל מה שקרת באיזשהו מקום, אני לא הייתי עושה את זה.
מאיה, אני אוהבת אותך. את נתתי את כל התשובות. עכשיו, כמה את ממליצה בחורף לשתות? כמה מים את ממליצה? כמה ליטר את מותר לשתות בחורף?
קודם כל, תודה רבה, את מהממת, גם אני אוהבת אותך. הכמות מים, אני לא יכולה להגיד לך, כי לכל אחד דרוש משהו אחר, את משערת, שאם את היית גנן שעובד בחוץ כל היום ומזיע, אז הייתי אומרת לך כמות שונה ממישהו שיושב במשרד במסגן, וזה כמות שונה ממורה שמדברת כל היום ומאבדת נוזלים במערכת הנשימה. אוקיי, אז איך את יודעת אם את שותה מספיק? תסתכלי.
בשתן.
בדיוק. אם הוא בהיר שקוף, זה אומר שאת שותה מספיק, וזה לא משנה בכלל... אם זה היה 8, או אם זה היה 12, או אם זה היה 18.
אוקיי.
תסתכלי.
כן, בסדר, אבל זאת אומרת, כי אומרים 12, 14,
לא, אין, זה כן, זה יכול להיות שזה מוגזם לחלק מהאנשים, ולחלק לא, אז אני באמת לא יודעת, אני לא רוצה להגיד.
מישהי, למשל, מישהי שבבית, שלא מסתובבת בבית.
אז שוב, אני לא יודעת להגיד לך, זה גם אולי תלוי כמה תרופות, ואת צריכה להפריש אותם החוצה, וכל מיני כאלה. תסתכלי על השתן. עכשיו אני יכולה להגיד לך עוד משהו. תפזרי את המים, למה? אני זוכרת לפני 30 שנה מישהי, שהייתה מטופלת שלי פחות או יותר.
שמעת, סיפרת
שאתה
בבת אחת.
נה, את זוכרת את זה, תראי מה זה? יואו, לא נעים, את מקשיבה לי.
אני מקשיבה לך כל
הכל. לא רק מקשיבה, גם זוכרת.
נכון.
היא הייתה שותה את כל 10 כוסות מים ב-6 בבוקר. אז מה היה יוצא? שעד 7:30 בבוקר הייתה משתינה את כל המים האלה, ושאר היום הייתה מיובשת. אז כדאי לפזר.
לפזר.
כן.
אוקיי, זאת אומרת, כוס, 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 לא חצי כוס. אוקיי. בסדר, מאיה, עניתי על הכל ואני אוהבת אותך.
אני אוהבת אותך גם, תודה רבה רבה.
אני מעריצה הראשונה שלך.
איזה כיף, תודה רבה רבה רבה.
תודה רבה, מאיה,
ותרגישי טוב. תודה רבה. איך תדעו אם חסר לכם מגנזיום? ואיזה תוספים מומלצים? אז תראו, במקום לשבת לחשב כמה מגנזיום יש לכם בתזונה, אני יכולה להגיד לכם על המזונות העשירים, שיבולת שועל, בננה, שקדים, טחינה גולמית מלאה. אפשר לשבת לחשב, והטבלאות שיהיו לכם, אני לא יודעת מתי חישבו את המגנזיום בדברים הבסיסיים, זה לא מוצר. נגיד אם יצא מוצר, כמו איזושהי גבינה חדשה, אז בטוח אותה חברה שמייצרת את אותה גבינה, כמו למשל טרה, שטראוס, תנובה, לקחו את הגבינה הזאת למעבדה וחישבו כמה סידן, אבל כשמדובר בבננה, לא לקחו את זה לחשב כמה סידן או כמה מגנזיום, בזמן האחרון בוא נגיד. זה לא מוצר חדש. אז זה מזון גולמי, והטבלאות הם הרבה פעמים לא עודכנו הרבה שנים. בינתיים במהלך השנים האלה, עברו להשקות את החקלאות במים מותפלים. אז אין סיבה לשבת לחשב, כי יכול להיות שאחרי שמשקים, גידול מסוים במים מותפלים 20, 30, 40 שנה, יהיה בו פחות מגנזיום, מאשר פעם, מתי שחישבו. איך תדעו אם חסר? פשוט ככה. אם יש לכם מתכווצויות בשריר התאומים, מאחורי הרגל למטה, בלילה, וזה מהיר אתכם מהשינה. הרבה פעמים זה מחוסר מגנזיום. אם אתם אחרי ספורט, למשל, מותחים את הרגל ומרגישים שנתפס לכם ואתם לא יכולים לשחרר את זה, גם זה יכול להעיד על חוסר במגנזיום. אם אתם מרגישים דברים כאלה, במקום לשבת לעשות חישובים, אתם יכולים לעזר בתוספים. היה דוח מבקר המדינה לאחרונה, שראה שהמים שאנחנו שותים המותפלים בחלק גדול מהארץ, חסרי מגנזיום ושחוסר מגנזיום עלול להגדיל את הסיכון בצורה משמעותית למחלות לב ולמחלות אחרות. אפשר לעזר בתוספים. עכשיו יש מלא תוספים, מה עדיף? יש כזה, כתוב גלוקונט, קרבונט, ציטרט, יש כזה, לא יודעת מה, ויש נוזלי, ויש שפקה, ויש לערבב במים, ויש לבלוע ככה, ויש בכמוסות ג'ל, ויש בכמוסות רגילות, וכל אחד יגיד ששלו הכי טוב. תבדקו מה הכי מתאים לכם, מה נספג הכי טוב אצלכם. יש סיכוי שאלה שעולים 30 שקל, שווים אותו דבר בדיוק כמו אלה שעולים 130 שקל. סיכוי סביר אפילו. כי כל אחד יגיד ששאלו הכי טוב, ואין הוכחות מדעיות אמיתיות. יש כאילו מחקרים שאותה חברה מממנת, אבל אין אפשרות לדעת. תבדקו, קחו, אם נגמר לכם ההתכווצויות תוך יום יומיים, סימן שזה נספג, סימן שזה עזר. אוקיי, ויש לנו מאזין על הקו. שלום.
שלום, דוקטור מאיה.
מה שלומך?
בסדר, תודה. ביצים שמבשלים לחמין או בשבת 20 שעות, 24 שעות שהם רותחים, זה פוגם בחלבון שלו?
לא.
זה נשאר אותו דבר?
כן, רק אם אתה שורף את החלבון הזה, שרוף אפר שחור הזה.
הבישול יותר לא עושה לזה כלום.
זה כאילו עושה לזה סוג של קשרים אחרים בין המולקולות, שאז זה טיפה יותר קשה לעיכול, אבל להגיד לך שהגוף לא יכול להתגבר על זה, הגוף כן מתגבר על זה ומעכל את הביצה הקשה, שמבושלת 10 דקות, בסוף הוא מקבל ממנה אותו דבר, כמו ביצה שמבושלת, אם היא לא שרופה כמובן, כמו ביצה בחמין שמבושלת בחום נמוך יותר 12 שעות, וזה מקבל אותו דבר כמו מחביתה או מקושקשת או משקשוקה או מביצה כמעט טריה, בסוף, הערכים התזונתיים מבחינת חלבון, זה אותו דבר. זאת שאלה מצוינת, כי היה יכול להיות הבדל בכמות הוויטמינים והמינרלים. העניין הוא שהוויטמינים שדווקא יש בביצה, כמו ויטמין B12, הוא פחות רגיש לחום. שאנחנו מסתכלים על גם בשר וכו', החימום פחות הורס את B12, ואנחנו בודקים הרבה פעמים בשר אחרי הכנה שלו, ואומרים כמה B12 יש בו. אז גם מבחינת הוויטמינים זה מאוד מאוד דומה, ויטמינים B וB12, אבץ בטוח נשאר אותו דבר, ברזל שיש בביצה נשאר אותו דבר. בקיצור, הערך התזונתי הוא אותו דבר. יכול להיות שטיפה יותר קשה לעיכול, אבל הגוף מתגבר על זה בקלות רבה, ואם להגיד את האמת, זה גם הרבה יותר טעים, נכון?
נכון.
הרבה הרבה יותר טעים.
עוד שאלה ברשותך.
כן.
קטניות שמשרים אותם ושופכים את המים כמה פעמים, ואחרי זה הם משלים, וגם תוך כדי בישול
שופכים את המים.
שופכים עוד פעם
כן,
ועוד
כן,
פעם.
כן,
זה
כן.
גם פה זה שומר על האיכות של זה, או שזה גם משהו
זה, נערך זה שם. גם שאלה מצוינת. אני אגיד לך עכשיו מה עולה לי הראש, בראש המחשבה. בזמן שאתה מבשל ירקות או קטניות, יש מעבר מסוים של מינרלים מאותו ירק או קטנית לתוך המים. אם אתה לא שופך את המים ואתה אוכל את זה בתור מרק נגיד, ואתה רק תוכן את זה בתוך המים, אז זה לא משנה לך אם קיבלת את הברזל, מגנזיום, אשלגן מהמים או מאותו ירק. אבל ברגע שאתה שופך את המים, אתה מפסיד חלק מהאשלגן. עכשיו, ויטמינים לא עוברים. אז ויטמינים אתה לא מפסיד. אשלגן, ברזל, מגנזיום, כן אתה מפסיד כשאתה שופך את המים. השאלה אם זה נורא או לא, והתשובה היא לא, כי יש לך מספיק, הרבה אנשים שסובלים הפוך מעודף אשלגן, ובכוונה מבשלים שופכים, כדי להוריד טיפה את כמות האשלגן בירקות ובקטניות. הרבה עושים את זה. יכול להיות שגם טיפה מהמגנזיום והברזל אתה מפסיד, אבל לא בצורה משמעותית דווקא כשמדובר בהם, כי מראש אין כמות ענקית. אז מה שיש, בוא נגיד גם אם אתה מפסיד 20% או 30%, עדיין נשאר כמות שהיא טובה בשבילנו, ולדעתי עדיף לשפוך את המים מטעמים של יכולת עיכול ללא גזים. עדיף לנקות את זה כל הזמן, לעשות מה שאתה עושה, גם בהשריה וגם בבישול. אתה איתי עדיין?
בטח, בטח.
איזה כיף.
תודה רבה לך, עזרת לי מאוד.
אני שמחה, תודה רבה רבה לך. הייתה שאלה מצוינת ושווה לי להרחיב על זה אמת. אוקיי. אבל הצלחתי לדבר כמעט ללא הפרעות. כמעט, רק בחלק של הפיתיה. ואז הגעתי למתכון שלנו, שתקשיבו, עלה לי רעיון לראש. יש לי מטופלת, היא כל שבת, מרב מדמוני, כל שבת פותחת שולחן, בית פתוח, עניינים פה שם. עכשיו, היא עשתה, הרתה לי פרצל, מבושל ואפוי, שאפשר לעשות עם קמח מלא וכמובן שמן זית, שערך התזונתי שלו פי אלף יותר טוב מאשר של ג'חנון. למה שלא תיקחו את זה? זה גם רבע מהקלוריות. עם הביצה קשה, עם רסק עגבניות, אפשר גם לשים גבינות בצד, זה מתאים גם לזה. פשוט פצצה, פרצל במקום ג'חנון, שימו לב, גם מאוד קל, להכין, מאוד מאוד קל. ללא מרגרינה, ובמקום זה, זה שמן זית, אני שוב חוזרת. לוקחים חצי קילו קמח, כוס מים, כף שמרים, חצי כף מלח, רבע כוס שמן זית, רבע כוס סוכר וביצה. זהו. עושים מזה נחשים, מטפיחים, עושים נחשים, מסובבים את הנחשים כאילו מעל עצמם, שזה יצא כמו סוכריה כזאת עם סובבת, סוגרים לעיגול. מטפיחים עוד פעם, מרתיחים מים בסיר, עם כף מלח, מכניסים לסיר לשלוש דקות, זה צף כזה ישר, מוציאים, ואז מעבירים לתבנית עם נייר אפייה, ואופי 200 מעלות כ-20 דקות. כמובן שאפשר לפזר מלח גס מעל זה לפני שאופים. זהו, לא בעיה, הרבה יותר בריא מג'חנון, כמובן אפשרות לקמח מלא, שמעלה עוד יותר את הערך התזונתי, ולא מפחית מהטעם. המתכון והתמונות של מירב יהיו באתר של הרדיו בעוד מעט. זה שוב אני מתנצלת על הקול המוזר שלי השבוע, אני די בטוחה שהשבוע הבא זה יסתדר, מה שנקרא יש פה עץ, נעשה תפו תפו. ואני רוצה להודות לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שהזין ולכל מי שצפה. אני רוצה להודות למאיר הפרץ, לבני שאולסקי, למיכל קדוש, לאליעזר בן יהודה, אחרינו פרופסור רפי קרסו, אני מאחלת לכולנו שבת עם בשורות טובות ורגועה גם. ביי ביי.